טוב, אז אחר הצהריים טובים. היום בצהריים היה מסיבת ראש חודש, אז נפש הפרשה יהיה עכשיו. תראו, יציאת מצרים שאנחנו השבת קוראים, פרשת בו, היא כוללת בתוכה המון המון ממדים. וכמו שמדברים בחסידות, אנחנו מנסים פה הרי לחיות עם הזמן, עם מה שאמר אדמור הזקן, מה שאומרים בחסידות, יציאת מצרים היא הייתה אקט אחד, אבל זה אקט מתמשך. וכל הזמן צריך לצאת כל הזמן ממצרים. אנחנו ננסה היום לגעת באיזשהו מיצר אחד מאוד מאוד משמעותי, שהתורה מנסה להגדיר לנו, כדי שנדע לצאת מעבדות לחירות. נתחיל יש פירוש, נדמה לי שהנציב אומר אותו, מה נשמע, ניר? איזה כיף לראות אותך. איזה זכות. יש פה דפים מקדימה. הנציב מפרש שכשמשה רבנו יצא בתחילת העניינים, בפרשת שמות, הוא יצא אליך ויער בסבלותם, ואז ויער איש מצרי מכה איש עברי, וכתוב ואיפן כה וכה ויער כי איניש, נכון? ויער את המצרי ויתמנהו בחול. מה זה ואיפן כה וכה ויער כי איניש? אז יש הרבה פירושים, ואחד הפירושים זה שמשה רבנו הסתכל על העבדים העברים, לראות אם יש איזה מישהו שמתערב, מישהו שנוקט עמדה, מישהו שבא לעזור לעבד העברי המוכה. ואף אחד לא. כל אחד ככה הוריד את הראש, תרכז במלאכה שלו ולא בא לעזור. ואז, ויער כי איניש, ויער את המצרי ויתמנהו בחול. אני אומר, התמונה הזאת היא, כמו שנכתבה בתורה, היא תמונה מייצגת. כי חלק מהסיפור של העבדות, זה הסיפור של הבדידות. כולם זוכרים היטב מה היה רשום בכניסה למחנה אושוויץ, נכון? מה רשום שם? ארבכט מחט פרי. אבל לא כולם זוכרים מה היה כתוב בכניסה למחנה ברגן בלזן. מה היה כתוב שם? כל אדם לגורלו. אל תנסה לעזור, אל תנסה לסייע, אל תנסה להיות ביחד. כל אדם לגורלו. זה המהות של העבדות. זה המהות של לא יודע אם המהות, אבל ודאי חלק מהמאפיינים של העבדות, זה הבדידות. זה העובדה שאדם נמצא לבד. שאין לו עם מי לדבר, ואין לו עם מי לחלוק, ואין מי שיגש אליו בעת מצוקה ובעת עזרה. אין, פשוט אין. כל אדם לגורלו. ורואים את זה לאורך הדרך עוד, בעוד כל מיני סיטואציות וזוויות, וכשהתורה מוציאה אותנו מהעבדות, אז היא משתמשת בביטוי מאוד מאוד מיוחד. לאורך כל הפרשה זה בני ישראל. בני ישראל זה תיאור עובדתי. הם הבנים של יעקב נקרא ישראל, הם בני ישראל, זה תיאור עובדתי. אבל הרבה פעמים אתה רוצה לתאר משהו לא בתור תיאור עובדתי, אלא בתור תיאור ערכי, או תיאור של יעד, של מטרה. והפעם הראשונה שהתורה מגדירה אותנו, הגדרת יעד, נמצא אצלנו בפרשה, בתוך כל פרשיית הקורבן פסח. אז התורה אומרת, שאת תמים זכר בן שנה יהיה לכם מן הכבשים הנזים תיקחו, והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים. ומכאן ואילך הביטוי הזה יחזור על עצמו הרבה מאוד בתורה. יחזור. לאורך המדבר, וכזה, כל קהל עדת ישראל, ומשה ואהרון נפלו לפני כל קהל עדת ישראל, זה חוזר כל הזמן כמו איזה מין שם קוד כזה, צופן, קהל עדת ישראל. וזה ביטוי שצריך לדקדק בו. מה המשמעות של קהל עדת ישראל? מה הכוונה? זה ברור שיש כאן שלושה ממדים. יש כאן עניין של להיות קהל, תכף ננסה להבין מה זה. זה לבד לא מספיק, צריך על גבי קהל להיות עדה, כן? ואין הכוונה כאן לעדה מרוקאית, טריפולטאית, תימני, לא, אלא עדה זה משהו אחר. ועל גבי הדבר הזה צריך שיהיה ישראל. אז זה שלוש קומות שאי אפשר לאחת ללא השנייה. בואו ננסה להבין מהם הקומות הללו, בעבודת הנפש שלנו, להבין כמה הדבר הזה משמעותי וכמה אנחנו נאבקים על זה היום. זה אחד המאבקים הכי הכי רלוונטיים בעולם. היום אנחנו נאבקים על הדבר הזה, כי אם אנחנו מדברים על בדידות, כנראה לא הייתה תקופה שבה היו כל כך הרבה אנשים בודדים כמו תקופתנו. בסדר? הם חיים ברשתות חברתיות, הם בכל העולם מתקדמים, אבל בדידות, שאדם מרגיש שהוא לבד ואין מי ש... ואין מי ששומע אותו, והוא לא שייך לאיזשהו מעגל חברתי, או הוא לא שייך לאיזשהו מעגל משפחתי. הרי פעם, בעת העתיקה, שעוד ניתן לראות ממנה באזורים מסורתיים, כל הדבר היה לו משפחה, היה לו חמולה, היה לו בערבית, יש שלוש מילים נפרדות למשפחה גרעינית, משפחה מורחבת ומשפחה, כל המשפחה. משפחה גרעינית, הכוון אבא, אמא והילדים, נקרא אהל. אהל. זאת אומרת למישהו, אהלן וסהלן, הכוונה אהלן, אהל, תרגיש פה כאילו אתה משפחה גרעינית. משפחה יותר רחבה נקראת עליה. זה כאילו, כל מי שנושא את שם המשפחה שלי, גם בני דודים וכל זה. המשפחה, גם הצד של האמא ושל האבא וכל הזה, נקרא חמולה. אז כל אחד הוא שייך לאיזשהו משהו, או שיש לו אהל או עליה או חמולה, הוא באיזה מעגל, אבל כיוון שהמוסד המשפחה הולך ומתפורר בעולם, וגם בארץ אנשים מתמאמים להתחתן, מתחתנים מאוחר, חלק לא מתחתנים, ואז נוצרים אנשים בודדים. על הבידות הזאת התורה מדברת. אז בואו נראה. רש"י כבר מציין את החלוקה. יכולתם להגיד, אולי זה סתם, זה ביטוי כזה. לא, רואים שכל הפרשנים אומרים שהביטוי הזה הוא ביטוי שמבטא איזה שהם שלושה מרכיבים. קהל, עדת ישראל, קהל ועדה וישראל. מכאן אמרו פסחי ציבור נשחטים בשלוש כתות זו אחר זו. זה מקור שמדובר כאן בשלושה מרכיבים. הירושלמי לומד כאן עוד משהו מאוד מאוד מעניין. מניין ששלוחו של אדם כמותו. עכשיו, בואו נבין, שלוחו של אדם כמותו זה אומר שאני שולח מישהו והוא יכול לעשות מעשה שיתייחס אליי. זה מעיד על חיבור בינינו, זה מעיד שיש בינינו איזושהי אינטראקציה כל כך עמוקה שבה אני יכול לבקש ממך לעשות איזשהו מעשה ואתה תעשה במעשה הזה יתייחס אליי. זה בסיס הקהילתיות, נקרא לזה ככה, בסיס לאיזשהו... לאיזשהו חיבור וקהילתיות, זה יכולת לבקש ממישהו משהו ושיעשה אותו עבורי והמעשה יתייחס אליי. שלוחו של אדם כמותו, כן? אז איפה לומדים? זה באמת חידוש גדול מאוד ששלוחו. אתם יודעים שכדי שאיש ואישה יתחתנו, לא צריך לא רב, וגם לא תזמורת, וגם לא חתן וגם לא קלה. גם את זה לא צריך. צריך שני עדים וזהו. כי החתן יכול למנות שליח, למנות שליח, לקדש את האישה, וגם היא יכולה למנות שליח להתקדש על ידי, על ידי הזה, ושני השליחים נפגשים, אומרים אחד לשני, הרי אישה פלונית מקודשת לאיש פלוני בטבעת זו כדת משה וישראל, והוא מקבל את זה עבור האישה, ושני עדים מעידים, והיא מקודשת. נכון? אז זה תוקף עצום לשליחות הזאת. מאיפה לומדים את החידוש הזה? מפה. אומר הירושלמי, מניין, ששלוחו של אדם כמותו, אמר רבי אלעזר, ושחטו אותו כל קהל לדת ישראל בין הארבעים, וכי כולם שוחטים אותו, ולא אחד הוא, שהוא שוחט על ידי כולם, לא כולם שוחטים, נכון? 50 אנשים אוכלים כבש, לא 50 שוחטים, אחד שוחט בשביל כולם. אלא מכאן ששלוחו של אדם כמותו, וידע אמר, ידע זה שם של המורה, דע, ויקחו להם איש סל לבית אבות סל הבית, וכי כולם היו לוקחים, ולא אחד הוא שלוקח על ידי כולם, אלא מכאן ששלוחו של אדם כמותו, בחברה בודדת, אתה לא סומך על אף אחד. אתה רוצה בעצמך. מי אמר? אולי הוא יגנוב לי, אולי הוא ייקח לי. אני רוצה לראות בעצמי. בחברה שיש בה ערבות, בחברה שיש בה הדדיות, אתה יכול לסמוך על מישהו שיעשה את זה בשבילך. וגם את זה, כלומר, המילים האלה קהל עדת ישראל מלמדים שאנחנו יכולים להתנהל כמו קהל ולבקש אחד מהשני טובות, ונעשה את זה אחד עבור השני. טוב. אבל בואו נתחיל טיפה יותר להיכנס למושגים האלה. היה חכם אחד גוי, קראו לו תומאס הובס. שמעתם עליו? לא שמעת עליו? הוא כתב ספר שנקרא לוויתן. הספר הזה בתרבות הכללית הוא נתפס כראשית התשתית של כל החברה הדמוקרטית. בסדר? המדינה הדמוקרטית. הוא כאילו הוגה דעות. והטענה המרכזית של הספר שם היא שעל מנת להקים מדינה, אז בני אדם היו צריכים לוותר על משהו מאוד מאוד משמעותי ומאוד מאוד חזק. מה? לא, להפך. להפך. המדינה הדמוקרטית נותנת לך חופש. אתה צריך לוותר על הכוח. לוותר על הכוח. בני אדם לא רוצים לוותר על הכוח. מה זה כוח? יהיה לי נשק, מי שיכנס, אני יורה בו. לא. כולנו מבטרים על הכוח, מוסרים אותו למי? לממשלה, לכלל. הכלל הוא היחיד שרשאי להפעיל כוח, ואנחנו, בתמורה, אנחנו, כאילו, הוא מגן עלינו, ואחראי על הביטחון פנים, כי אחרת, בלי זה, אז זה בדיוק כל דאלים כבר. כמו שרואים בארצות הברית.
לא חופשי במצב כזה.
מה?
לא חופשי במצב כזה.
עם מה?
נכון, לגור איפה שבא אלה, איפה שבא אלה, חמיגת לצבן.
נכון, אתה כאילו, אתה מוסר חלק מהזכויות שלך אל הכלל, אבל בתמורה אתה מקבל הגנה וכן על זה. זה מה שעומד בבסיס, זה צריך המון המון התבגרות אנושית כדי לעשות דבר כזה. כן, עד היום בחלק בארצות הברית יש מדינות, שאתה, מה פתאום, זו זכות יסוד לקנות נשק, לראות למישהו כדור בין העיניים, הוא נכנס לי לנחלה. כן? בטקסס בעיקר, במקומות כאלה. אומר כאן, האם ראה אמת, פסח הוא קבלת עול מלכות שמיים בכלל. טוב, זה ברור, נכון? פסח זה קבלת עול מלכות שמיים, אנחנו מקבלים את אלוקותו של הקדוש ברוך הוא. אבל לא רק קבלת עול מלכות שמיים יש כאן, אלא גם קבלת עול מלכות הכלל. אדם מקבל על עצמו להיות חלק מכלל, להיות חלק מקהילה. קבלת עול, זה קבלת עול. אולי אדם היה יותר נוח לו לחיות לבד, אבל החיים לבד כבודד הם א' סוג של עבדות, ב' הם מאוד מאוד חלשים, וכשאדם מקבל על עצמו להיות חלק מכלל, להיות חלק מקהילה, הוא מקבל על עצמו את הרעיון הפנימי של פסח. תשימו לב רבותיי, אדם רוצה לאכול קורבן פסח, הוא רוצה לאכול לבד. אני לא רוצה אף אחד, אני רוצה לבד. הוא יכול? לא. הפסח אינו נאכל אלא בחבורה. עכשיו מגיע הפסח ואדם אין לו חבורה, אז זה מציף לו את זה מול הפנים. אתה לא שייך לשום חבורה? איפה החבורה שלך? לאיזה קהילה אתה שייך? מי האנשים שאיתך? מי הקהילה שלך? עכשיו, אנשים כאן, אתם, נגיד אנחנו כאן מכון מאיר, אז המכון מאיר, נגיד, אנחנו מגדירים את המכון כקהילה. יש קהילה תלמידים, חברים וכל זה. אחרי זה אדם יוצא מהמכון. מי הקהילה שלך? אז תגידו, הקהילה, היישוב, איפה שאני גר. טוב, מי שגר בעיר, מה הקהילה שלו? אז אם הוא דתי, אז הקהילה תהיה קהילת בית הכנסת, ואם הוא לא דתי, אז מה הקהילה שלו? אז המשפחה, יפה, משפחה, חברים. אבל החברים גרים לא תמיד בקירוב, אז הוא צריך לנסוע. זה יוצר קהילה. מה מגדיר קהילה בכלל? זה שיש לי חבר, זה... קהילה זה רשת אנשים שנמצאים, ותכף נראה מה מגדיר קהילה, כן, אבל הם נמצאים ביחד באיזשהו קרבה גם גיאוגרפית מסוימת. אז אתה רואה שאנשים מחפשים קהילה, אז הקהילה יכולה להיות קהילת הבניין, השכנים, קהילת מקום העבודה, קהילת, כן, זה גם כן סוג של קהילה, קהילת הורי ג' 2, כאילו, ועד הורים, דברים מן הסוג הזה. יוצרים כל מיני קהילות, יש כל מיני וריאציות לקהילות, כאלה ואחרות. אבל המהות של להיות יהודי, לפי התכף האם רמת, זה שאתה שייך לאיזושהי קהילה. אתה הצטרפת אל הכלל, אתה לא לבד בעולם. פסח הוא קבלת עולם מלכות שמיים בכלל, ומשום כך אין הפסח נשחט על היחיד אלא בציבור, כהל עדת ישראל, כולם חיבור אחד. וכפי שאדם מקבל על עצמו עולם מלכות שמיים בכלל, יכול אחר כך להשיג גם בפרט, כי כבר נתקרב אל הקדושה, על די וידעתם, כי הנשם אלוקיכם, בכלל, השיגו ישראל אחר כך הנוכי השם אלוקיך בפרט, בלשון יחיד, כן? אז הכלל הזה, אין הפסח נשחט על היחיד אלא בציבור, קהל עדת ישראל, זה אומר שקבלת עול מלכות שמיים בפסח, עוברת דרך קבלת האדם את עצמו כחלק מקהילה. חלק מקהילה. אז בעצם הקומה הבסיסית היא קהל. להיות קהל, העבדים הם בודדים. כל אדם לעצמו, כל אדם לגורלו. והתורה מחדשת כאן חידוש עצום, ואני אגיד כאן איזה משהו שנדבר עליו אולי יותר בפרשת בשלח, אבל ללא ספק, זה הרעיון של השבת. השבת, אנחנו נפגוש אותה בפרשת, בשבת הבאה. הרעיון של השבת בפרשת בשלח מתואר בשבו. איש אל יצא ממקומו ביום השבת. כלומר, במשך ימות השבוע אני יכול לעוף, ללכת, בשבת אני חייב להיות במקום שלי, ואז אני ממילא, כאילו מכריחים אותי ליצור קהילה. אין לי, אני לא יכול לנסוע, אני לא יכול ללכת לשום מקום, אני פה. אז פה, אז אני מסתכל מי מימיני, מי משמאלי, ואנחנו יוצרים קהילה. הרעיון של שבת הוא שהאדם מישראל יצטרף לאיזושהי קהילה שנפגשת פעם בשבוע, סביב מה? סביב עדה. אני כבר מסביר מה זה עדה, עדה זה ייעוד. קהל, גם יכול להיות אוהדי מנצ'סטר יונייטד, זה גם קהל. בסדר, אוהדי ארסנל, לא יודע, כל מיני אוהדי, זה גם קהל. מה המכנה המשותף? המכנה המשותף של איזה עוללות מסוימת, אני יודע, כל זה. לא. קהל, עדת, זאת קהילה, אבל ההתכנסות שלה הוא סביב איזה ייעוד משותף מרומם. אתם מתכנסים סביבו, ויש איזה דרך שמובילה אותך למקום למעלה, ואז יש כאן איזה רובד, קודם כל רובד מאוד מאוד בסיסי, אני חלק ממשהו, אני חלק מקהל, אני חלק מציבור, אני לא לבד. אם אני לא אהיה, מישהו ישים לב, אם אני אזדקק לעזרה, מישהו יושיט יד, אם אני אשמח, אני זוכר, סתם, אני אספר לכם איזה סיפור, אנחנו גרנו כאן בירושלים, כשהייתי אברך, ואתם יודעים שאברך זה יצור, אני ממשיל אותו לדבורה. אתה נהנה מכל הפרחים בעולם, אבל אין לך באמת פרח שלך. כלומר, בתור אברך, גרנו גם בקרית משה, אז אתה נהנה מכל העולמות. הייתי מתפלל בשבת, בארבעה בתי כנסת. בליל שבת הייתי לשמוע, לפעמים מתפלל במרכז, בשבת שלנו רב אברום. ואז שחרית הייתי הולך פה לבקסת הלבן, היה ככה מיין כזה נחמד. מנחה, תתפלל אצל הרב אליהו, ונשאר כבר לשיעור בן איש חי. כאילו, אתה נהנה פה, קרית משה, כולם פה גדולי עולם. מבסוט. ואתה חי ככה, חיים טובים. אבל אז קרה לנו, ברוך השם, מקרה משמח מאוד, ונולדה לנו בת, ביתנו השנייה, נעמה. אז כבר הייתה בת שנייה, כן. אז עכשיו, עשות קידוש, נכון? נולדת נשמה. קיבלת מהקדוש ברוך הוא מתנה גדולה, נשמה. יש כאלה, כן, זה בת, נעשה קידוש, שוכחים. קיבלת נשמה, אתה יודע כמה הדבר הזה, אתה צריך להודות לקדוש ברוך הוא, עשות קידוש. טוב, איפה נעשה קידוש? מה, אצל ההורים כבר לא שייך, פתאום ליפול עליהם קידוש, זה כבר לא מתאים, זה כבר אתה זה. אבל אין לי קהילה. אין לי, אף אחד לא, אני לא שייך לשום מקום פה. וזה ממש כאילו עיקה בנו, שאנחנו אנשים לבד. כאילו, אין לנו, יש לנו חברים, אבל חברים, הוא גר בזה, הוא גר בגולן, הוא גר פה, הוא גר שם, לא, עכשיו תזמין אותם פה לאיזה בת, כן, זה זבד הבת, זה לא... בסוף מה עשינו? חבר שלי, שלמדתי בכולל, גם כן הולדה לו בת, ואשתו הייתה עובדת במדרשת הרובה, והכירה את הרבנית חנתאו, זכרה לברכה, זכר צדקת לברכה. אז אמרנו ככה, אנחנו נעשה קידוש אצלי בבית, אני והוא, כן? והוא יביא את האורחים. כי אשתו היא זה, אז ככה היה, קידוש היה אצלי. והרב טאו הגיע עם הרבנית, זה אצלי בבית. ויחד עם הרב טאו הגיעו כל התלמידים וכל זה, והיה היה ציבור, ברחו, את שתיהם ברחו. זה היה. אבל כתוצאה מהדבר הזה, החלטנו בסוף את השנה לעבור דירה. עברנו לבית שמש, רמת בית שמש הייתה אז אזור חדש, ושם הקמנו קהילה. היינו חלק מגרעין שהקים קהילה מקסימה, בסיס שלה הגיע ל-100 משפחות, אחרי זה היא התפרקה, לא יודע, עד היום היא קיימת, היא אחרי זה הצטמצמה קצת. התחושה היא שאתה נמצא לבד, לא רק שאין מי שיעזור לך בעת צרה או מצוקה, אלא גם אין מי שישמח איתך, גם זה מכניס אותך למצוקה. הרשע הירש, יש לו הגדרות פשוט מדהימות, כל כך יפה הרשע הירש. תראו מה הוא אומר כאן. החוק המעניק לאדם עצמאות, שוויון, חירות ורכוש, וכנגדו קשרי אדם בבחירה החופשית, המקבצים בני אדם, מפרידים אותם לפי בתים, הם הבסיס למדינת האלוהים. איך נוצרת מדינה תחת ריבונות האל, כן? אז יש חוק שוויון מצד אחד, וגם קשרי אדם בבחירה חופשית. ברם החוק הוא יסוד מפריד, המעמיד בני אדם ובתים על עצמם, ומבטיחם נגד פגיעה מצד אחרים, כן? לפי החוק יש לי זכויות, זכות הזה, זכות הקניין, זכות הפה, זכות השם. שוויון, כולם שווים בפני החוק, נכון? החוק לבד לא מספיק. מהו איפה המלט? המקריב בית אל בית, המצמיח במדינה היהודית את החברה מתוך המשפחה, הייתכן ובדומה למערכת, מערכות בונות מדינות אחרות, אין מלט זה כי אם המצוקה, המחסור, חשבונה הקר של החולשה, התלות בעזרה, מצילים את היחיד מבדידות אנוכית ומשתפים אותה בדאגה לזולת מתוך הדאגה לעצמו, כן, יש כאלה מדינות שמה שמחבר זה המצוקה, כן, הסבל, אז מצוקה מקרבת בין אנשים. זה המטרה? שאנשים יתחברו דרך מצוקה? לא. אמנם מצוקה היא גם צורך, אבל אין אלא מצוקת השפע והצורך למילוי חובה. אם רז זו ואם אימת הבית נהיות עם זיסא, בונה איפה את המדינה היהודית. לא העני זקוק לעשיר, כי אם העשיר זקוק לעני. מי שביתו קטן מאכיל את הברכה של גמלאו השם, יבקש משכנו להשאיל לו נפשות, להן יוכל להיטיב משפעו, ובזה יסתייע במילוי חובתו. כלומר, התורה יוצרת כאן קהילה, והיא מגדירה את הקהילה, איך, מהי הגדרת הקהילה? מקום שאתה יכול לתת מהשפע שלך לאחרים. והיא תוקעת אותך. כאילו, אתה בא להקריב קורבן פסח, אם אין לך מספיק אנשים, אתה צריך שאני אתן לך נפשות שתוכל לתת להם. זה מה שמגדיר את החיבור. כלומר, לא המצוקה היא החיבור, החוסר, אלא מה? הנתינה היא היוצרת את החיבור. כלומר, קהילה היא רשת אנשים שבה כל אחד יכול ומוצא את עצמו יכול לתת. תראו, בכובע האחר שלי, השני, השלישי, אני לא יודע איך להגדיר אותו, שאני רב קהילה, מתוקה מאוד הפתחתי בקהילת יחדיו, הקדושה. אז חלק מהדברים שאני עסוק בהם, זה לראות שכל מי שיש לו מה לתת, ייתן. ייתן. בסדר? כלומר, ונגיד, יש ברוך השם בלי עין הרע, הרבה אנשים אצלנו שיכולים ללמד. יש להם למדו תורה והם ברי אחי. אז אני דואג שהם ילמדו, אני פונה אליהם, מבקש מהם, תעבירו, תלמדו, וחלק מעבירים שיעורים קבועים, חלק מעבירים שיעורים מזדמנים, חלק מעבירים בסבב, אבל עשיתי פעם איזה חשבון שיש למעלה מ-30 מלמדים בקהילה. למעלה מ-30. חלק ממש קבוע וחלק שזה... זה מה שמגדיר מארג קהילתי. שאתה לא עסוק ב... לא המצוקה מחברת, אלא הנתינה מחברת. זו הגדרה מאוד מעניינת. וככל ש... זה גם, אגב, השיטה הכי הכי טובה להתחבר לקהילה. השיטה הכי טובה להתחבר לקהילה זה להצטרף לאיזשהו מעגל של נתינה ועשייה. איזשהו מעגל. תצטרף. אל תחכה שזה. תצטרף לאיזשהו מעגל. ואז זה מה שהתורה יוצרת. זה חירות אמיתית. אתה רוצה לצאת מעבדות לחירות? יציאה מעבדות לחירות היא בעצם יציאה מבדידות לקהילתיות. העשיר לא יוכל, את העני יפרנס השם, גם בעין העשיר. אך העשיר לא יוכל למלא את יעוד חייו בלעדי העני. לא המצוקה כי עם תודעת החובה, קהל עדת ישראל. עדת לשון תודעה. תודעת החובה, המצווה תאחד במדינה יהודית בית עם בית להיות לכלל אומה. רק מתוך כלל אומה מגובה זה, גדור על ידי משפט ומאוחד על ידי צדקה, הולך ונרקם מבנה המדינה הרשמי שעל ראשיו, ויהיה לקהל עדת ישראל. תכף נדבר מה זה ישראל, כן? אבל ישראל זה כלל האומה, עדה, חבריה העצמאים, נושאי ייעוד האומה, זה הייעוד, הציבור, וקהל, הצמרת המנהלת ומנהיגה, הנציגות, ודבר זה מונצח בשלוש הכיתות של חילת הפסח. כן, אני כאן דיברתי על קהל במובן אחר, קצת מהרשם, יש קהל ברמה קהילתיות, עממיות, כאילו, שכיף ביחד, יש חברתיות, יש נעימות וכולי, אבל זה לא נשאר רק במדרגה הזאת, אלא הקהל מחפש איזה ייעוד. איזה תכלית, איזה יעד להגיע אליו, והייעוד קשור בעם ישראל, קשור לישראל. כלומר, להופעת עם ישראל, לגאולת ישראל, לבניין הארץ, כל דבר שהוא חלק מהייעודים, מהתכליות של עם ישראל, אז אנחנו מתכנסים לשם. נפלא מאוד. רבותיי, תקשיבו איזה... שני משפטים על תובנות קצרות בהבדל בין הארץ לבין חול. בחוץ לארץ, מוסד הקהילה היהודית הוא מוסד מאוד 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 חזק. מאוד חזק. למה? מסיבות מובנות. בחוץ, הכל גויים. אז הקהילה היהודית בעצם היא מגדירת זהות. אחת הבעיות שלנו כאן במדינת ישראל זה העובדה שגם הרחוב הוא יהודי, הוא עברי, אתה מדבר בעברית, אתה לא מרגיש. גם אם אין לך קהילה, אתה לא מרגיש שאתה נמצא באיזה אזור זר, ולכן פחות אנשים מתחברים לקהילות. לכן אם אתה רוצה להבין מה באמת המשמעות של קהילה, ואיך גם קהילה נראית ואיך היא בנויה, צריך לבדוק את זה לא כאן, אלא בחוץ לארץ. המודלים, גם לקהילות וגם לרבני קהילות, האמיתיים, נמצאים בחוץ לארץ, לא פה. שם אתה רואה איך נראית קהילה. זה דרמה, ממש, כאילו, רב הקהילה הוא מאוד משמעותי, והקהילה מאוד מרכזית, וממש זה... הרב היה, זה חצי כבר, הרב בנדיקט באחוזה בחיפה. אז הוא, התלמיד שלו היום זה הרב זיני. הרב זיני אומר את זה, אומר, מדינת ישראל הרסה את הקהילות. כן, כאילו, הקיום של המדינה. כמובן, ברוך השם שלנו מדינה, אבל צריך לנסות לרפא את הדבר הזה, כי לא יעזור שום דבר. יש איזה תווך שהמדינה לא יכולה להגיע אליו. בסדר? המדינה יודעת לטפל במטוסי קרב, בלבנות מחלפים, בלהביא תקציבים. המדינה לא יודעת לדפוק ליולדת שילדה על הדלת ולתת לה ארוחת צהריים לשבוע שלם כדי שתוכל להתאושש כי האמא שלה גרה רחוק ואין מי שיעזור לה. המדינה לא יודעת להגיע לזה, נכון? המדינה לא יודעת לדפוק למישהי שההורים חולים והיא כרגע צריכה איזה עזרה, היא לא יודעת. זה מה שקוראים המגזר השלישי, כאילו העמותות, אבל גם כן עמותה. זה הקהילה, השכנות, יש מישהו שאחראי על זה ויש מישהו שמטפל בזה. כל המרחב הזה, התווך הזה שבסוף הוא זה שהופך את החיים לנעימים ומשמעותיים או לא, הוא נמצא בתווך הזה של הקהילה. בסדר, זה, אני לא, לא מפסיק להתפעל מהדברים שאני רואה שקורים, לא רק אצלנו, בכל קהילה, כאילו איזה, איזה התגייסות שאתה אומר לעצמך, רגע, אבל מה היה קורה אם לא הייתה קהילה? אז איך הדבר הזה היה קורה? אז למי הבן אדם הזה היה פונה לעזרה? תחשבו, אנחנו קהילה של 150 משפחות, מישהו מחפש עבודה. אז הוא שולח, חבר'ה, אני מחפש עבודה באיזה. פתאום יש לו 150 כאלה שמחפשים לו עבודה. הם שולחים את הקורות חיים, מפיצים וזה, וסוגרים, סוגרים דברים, מהר מאוד, זה כוח עצום. כמו שאמרנו, איזה מישהו, עכשיו בקורונה, היה מלא מקרים ששני בני הזוג היו חולים בקורונה, ולא מתפקדים. והמשפחה, או משפחה מבוגרת, או משפחה גרה רחוק. קניות! אשתי עבדה, כנראה מתגעגעת לשלב שהיא עבדה במקום הזה, אבל עכשיו היא עובדת במקומות אחרים, יותר אינטנסיביים. היה שלב שהיא עבדה ביחידה למצבי חירום, אז היא הייתה כוננית. יום בשבוע, בקו חירום של משרד החינוך. היו מגיעים אליה כל מיני שיחות גם לא קשורות. כאילו, היא הייתה אמורה לטפל בזה, היו מגיעים אליה הרבה שיחות על משכורות, הייתה מפנה וכל מיני... אבל פעם אחת הגיעה לה שיחה מאישה. אישה במצוקה. שהיא בקורונה, בבידוד, בהתחלה, בשלבים הראשונים, והיא גרה לבד, והיא פחדה ללכת להוציא את הזבל מהבית. היא אומרת לה, אני פה, אני לא יודעת מה לעשות, עוד רגע נהיה פה מפגע תברואתי, ואין מי שיעזור לי, ואין, אין, אמרת לה, היא גרה לבד, היא לא גרה באיזה בניין, היא גרה לבד, אין. אז יש דברים שאם אין קהילה, סתם, שני בני הזוג חולים, מי עוזר? מי מביא אוכל? מי מביא מרק? מי מביא את הילדים מהגן? מחזיר? קהילה, היא נכנסת בתווך הזה, שהוא תווך הכרחי. עכשיו, בחוץ לארץ זה בילדין, זה ברור, כאילו, הכל מתועד, הכל מתוקתק, הכל זה. כאן בארץ, כאילו, המדינה תדאג, המדינה תדאג. אי אפשר לדאוג ברמות האלו. זו הקהילה, ולכן, שני הדוברים הגדולים בשפח ובמשמעות וחשיבות הקהילה הם הרב סולובייצ'יק והרב זקס. יש מאמר מאוד מאוד יפה, הבאתי רק קטע קטן ממנו, יחסית, מה שהבאתי זה ארוך, אבל זה קטע קטן של הרב סולובייצ'יק שנקרא על הקהילה. אני מאוד מאוד נוליץ לראות את המאמר כולו, הוא מאוד מאוד משמעותי, מי שכאן גר באיזה קהילה ושבת קהילה או משהו כזה, אז זה מאמר שממש כדאי ללמוד. בואו נראה אותו. כי כמו שאמרנו, ראשית היציאה לחירות זה ההגדרה של עם ישראל כקהילה. אבל מה זה קהילה? גם היחיד וגם הקהילה הם ברואי הקדוש ברוך הוא, שהוא המקור הבלעדי לתחושת הקהילה היהודית. האדם עומד בזכות עצמו, אך כדי להגשים את יהודו ולהיות אדם שלם, עליו להיות חבר מהקהילה. אדם בלי קהילה הוא לא יכול ממש את יהודו, הוא לא יכול לתת, הוא לא יכול להעניק, הוא גם לא יכול לקבל. הקהילה היהודית איננה קיימת רק לטובת תועלת פרטנית מסוימת. הקהילה היהודית היא קהילה שמתפקדת כישות עצמאית. היא אוסף של פרטים שמהווים יחד ישות עם חיים משלה. ארץ ישראל הוענקה לכנסת ישראל ולציבור היהודי ולא לפרט אחד, ולא לקיבוץ גדול ככל שיהיה בתוך העם, רק לאומה היהודית שהיא הבעלים של הארץ המובטחת. או, עכשיו, כל אדם בודד בקהילה מעניק לה את הנופך המיוחד לו, את עולמו. כלומר, דווקא בקהילה, אז כל יחיד מקבל המון המון משמעות. כי הוא מביא את האינפוט שלו, את הגוון שלו, את הצבע המיוחד שלו. מכאן הממרה שהסתלקות אדם אחד מישראל כאילו עבד עולם ומלואו. עולם שהיחיד תרם לקהילה. עולם שהוא אינו בר תחליף. הוראות ההלכה בני נבל מצביעות על העניין הייחודי שרק פעם אחת מתקיים כיצור טבעי. טוב, עכשיו הוא שואל, כיצד קמה קהילה? איך מקימים? חיבור של שני יחידים על פי רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא קהל עדת ישראל. קהל, אבל לא קהל כדי לעשות תחרות שונט, ולא קהל כדי לשחק כדורסל, למרות שזה בסדר גמור. זה חלק מהזה. אלא קהל שיש לו ייעוד, קהל עדת. ומהו הייעוד? ישראל. עשיית רצון השם יתברך דרך הצינור שנקרא ישראל. התורה נקראת ישראל, בארץ ישראל, כל הדברים שהם מבטאים את עם ישראל. חיבור של שני יחידים על פי רצונו של הקדוש ברוך הוא, כמו שהעולם כולו נברא במאמרו של האל, שצמצם חלק מהאינסופיות לסופיות, כך גם האדם שמכיר בקהילה, הוא מצמצם מיכולתו ומייחודתו הקיומית. כן, סוג של צמצום. קהילה קמה ברגע שאני מברך מישהו לשלום, הוא מקבל שלום חזרה. שאני מתחיל להתייחס לזולת, אכפת לי ממנו, והוא אכפת לא ממני. חשיבות השלום שנותנים לאדם תופס מקום חשוב בעולמה של ההלכה, ואף מתירה במקרים מסוימים להפסיק באמצע קריאת שמע. כמו שהאל רצה שהעולם יופיע, ולכן הוא הכיר בו ונתן לו מאהבתו, ככה לאדם לעבור ממסגרת האדם הבודד, ולהכיר בקהילה ובזולת, תוך אמירת שלום ואישור קיומו של האחר. יפה. כלומר, קהילה היא פינוי מקום לאחר. כפי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וצמצם את עצמו, ופינה מקום לעולם, כדי להיברא כך, וקהילה, כל אחד צריך לצמצם את עצמו, ולפנות מקום לאחר. ובציבור הדתי זה ממש כאילו לפעמים ממש פרקטיקה, שמגיע מישהו לבית הכנסת חדש, צריך לפנות לו מקום, להזמין אותו, תת לו מקום לשבת, כן, ולא להגיד לו, סליחה אדוני, זה המקום שלי, תלך שם, כל מיני דברים כאלה, כן, אלא ממש לפנות מקום לזולת. לא די בין, לאדם בנתינת שלום, על אדם גם לתת סיוע לנזקק ולשקם את כבודו העצמי של הבודד. רגישות זו לצרכיו של הנזקק באה ביתר סט של חריפות במצבה מהדין של יתום, אלמנה, כן, בזמן של אבל, של שבעה, אדם שפתאום הוא מת לו אדם יקיר, ובאים לנחם אותו, ויושבים איתו, מעודדים אותו, מדברים על ליבו, זה משמעות כל כך. מישהו אצלנו בקהילה ישב שבעה. כן, אבא שלו נפטר, הוא עוד בתוך השנה. אז סוף השבעה הוא שלח מייל לקהילה, הוא פשוט כתב את הערך קהילה בוויקיפדיה ותיק ושלח במייל. כאילו זה היה, כאילו, זה מה שהיה, ככה הרגשתי. זה נורא נורא חשוב, מאוד משמעותי בכאלה מצבים שאתה מרגיש עטוף. עכשיו, מה שגם יפה בקהילה זה שזה לא, יש משפט כזה ברכה שאני לא אוהב אותה בכלל. שתמיד תהיו מהצד של הנותנים, אתה מכיר את זה? מכירים את זה? תמיד תהיה, בדרך כלל שרוצים צדקה, תמיד תהיה מהצד של הנותנים. אני לא מאמין בזה. בתוך קהילה, זה מה שיפה. גלגל חוזר הוא בעולם. לפעמים אתה מהצד של הנותנים, ולפעמים אתה מהצד של המקבלים. ולכן אצלנו לא קוראים לזה ועדת חסד, שזה כאילו חסד. זה לא חסד, זה החיים. הדול על חיית. ולפעמים אני צריך שיעזרו לי. איך אומר השיר הזה שאני מאוד מאוד אוהב אותו? לפעמים אני, לפעמים אתה, ימשיך כבודו. לא מכירים? או, הצלת את הכבוד של השיעור פה. לפעמים אני, לפעמים אתה, כוס קוקים ללחמה. זה בזה נביט, זה עם זה נביט. אם ראינו נכונה, לפעמים אני, לפעמים אתה, כוס קוקים ללחמה. לא זוכר מי שר את זה. שר כנראה. אז לפעמים אני, לפעמים אתה. פעם זה אני, פעם זה נכון, זה לא חסד. אדם יושב שבעה, זה לא זה. לפעמים זה קורה אצל, בזאת השם שלא יקרה אצל אף אחד. לפעמים זה פה, לפעמים זה שם. עכשיו, מי שישב לנך, הוא זקוק ללחמה. לפעמים אדם חולה, לפעמים אדם זקוק לעזרה, לפעמים גם זה מתוך שמחה. כן? מתוך דברים טובים, אדם עובר דירה, אז המטבח כבר ארוז, צריך איזה ארוחת צהריים או משהו כזה. רגישות היא יכולה לקרות במרחב קהילתי. שיש לי זהר בכבודם של אני והאתון וכו', עקב המצב הרעוע של הקהילה המשפחתית שלהם. עינוי קטן! הגם של האדם הפשוט ביותר בקהילה יכול להביא לעינוי גדול ולביזוי גדול של המענה, ולכן תמיד צריך להיזהר בצורה אקטיבית מעל הפנים. אז קהילה, קודם כל זה קהילת ה... הוא קורא לזה קהילת ה... כן, השלום, החברות וכו'. על גבי הדבר הזה, על גבי האחריות, יש עוד ייעוד משותף לקהילה, הגדרה בעיניי מדהימה. בשעה שאני אחראי על האחר ומבצע את חלקי בקהילה, נוצר סוג של קהילה חדשה, קהילת התפילה. קהילת התפילה חולקת בקשות משותפות וכאב משותף. הרב שטיינזץ היה אומר שמניין זה לא 20 רגליים, זה 10 לבבות. כשאתה מגיע לאיזה מקום ואתה מתפלל, ומתפללים ביחד אחד על השני, לפעמים יש איזה מישהו שהוא חולה, הוא במצוקה, והקהילה מתפללת עליו, או גם אם אין איזה הגדרה כללית, אבל אתה יודע, בפתיחת ארון שפלוני חולה, ואלמוני חולה, ואתה מתפלל עליהם, וכן זה הדרך, זה יוצר קהילת תפילה, קהילה שמתפללת ביחד. וקהילת התפילה זה גם קהילה שיוצרת לה, לאורך השנים גם איזה DNA של תפילה, של ניגונים מיוחדים שבקהילה הזאת מנוגנים בתפילה הזאת ובזמן הזה. יש כבר, נוצר כבר איזה DNA. תראו, היה, גם כן, אני אספר לכם משהו שנורא נורא שימח אותי, ממש התרגשתי מזה. אחד החברים שהיה לו איזה עניין רפואי שהקשה עליו תהליכה, כמו איזה נגיד נקע או משהו כזה, והוא גר במרחק הליכה רחוק בבית הכנסת, הוא גר ממש כמה קילומטרים טובים. בשבת רגילה זה חתיכת הליכה. אז הוא, אני ככה רואה אותו בשבת כזה צולע, הוא אומר לי, כן, אני קמתי את הרגל. אמרתי לו, עכשיו יש לו בית כנסת מטר מהבית. הוא יוצא מהבית, הולך ממש 50 מטר שלו בית כנסת. אמרתי לו, אז מה? אמר לי, לא, התפילה זה פה. זה התפילה, זה לא... אז הוא אומר לי, לקח לי 35 דקות להגיע היום. כן, ממש, במקום ללכת שתי דקות. זה מה זה שימח אותי. זה משמעותי, יש איזה DNA לתפילה בתוך הקהילה, ואתה שם, אתה בפנים. אז הקהילה נהיית קהילת התפילה, היא חולקת בקשות, כאב, כן? ההלכה היהודית הורתה גם ליחיד שהוא מתפלל לבדו, ידבר בלשון רבים, יכלול חברים אחרים בקהילה, בזמן שהוא פונה לאל, כן? והדבר השלישי, קהילת התפילה אמורה להיות גם קהילת החסד. לא די לחוש בכאב של אחרים, אלא גם צריך לעשות מעשה, ליצור שינוי. והדבר השלישי, תראו, זה מדהים. קהילת התפילה היא הצלע הראשונה, במשולש הקהילה הראויה, כן, קהילה מתפללת. הצלע השנית היא קהילת החסד. מה משלים את המשולש? התשובה היא שיתוף ההוראה והחינוך עם המציאות. כשאדם נמצא בתוך מרחב קהילתי, אז כל הדברים שלומדים עליהם קורים. הנה, עכשיו צריך עזרה. הנה, עכשיו צריך שמישהו נושא בעול עם חברו. עכשיו צריך שמישהו יסדר את השולחנות. עכשיו צריך שמישהו ינגן. עכשיו צריך שמישהו יכין קריאה בתורה. עכשיו צריך שמישהו יכין... עכשיו זה קורה. אז כל הרעיונות פוגשים קר להתממש בהם. זה כמו המסך שאתה מקרין עליו את כל האור הזה. כשאדם לבד, הוא לא פוגש את זה. ויש כאלה אנשים, פגשתי אנשים לבד שהוא בכוונה הוא לא חבר בשום קהילה. אני לא רוצה, כמו שאני הייתי אברך, אבל אנשים ככה כל החיים. אומר, אני לא, מתאים לי אפס מחויבות. אני רוצה להתפלל בליל שבת פה, בליל שבת הבוקר באיזה מניין מוקדם שם, שבת מנחה ליד מתחת לבית, וזה ככה, אני אומר, מחליק כזה בלי מחויבות, לא צריך טובות מעבר, בית בר מצווה, אני עושה בבית מלון, מזמין כמה חברים, הכל כזה, הכל זה אאוטסורסינג כזה, שום דבר לא באמת בפנים. לפי הרב סולובייצ'יק זה טעות. אתה מאבד פה, זה משהו מאוד מאוד משמעותי. להיות חלק מקהל. אתם יודעים, אצל היקים יש תואר מאוד נחשב. שמעתם על התואר הזה? זה נקרא חובר. שמעתם? אדם מהקהילה שהוכיח לאורך עשרות, זה יקים, כן? עשרות שנים מסור לציבור ולקהל והתנדב וכמובן שמותו והוא דקדק במצוות וכל זה. אז מתכנסים ועד הקהילה וכו' ומחליטים לתת לו תואר חובר. החובר זה. ועושים טקס וזה, וזה ממש תואר נחשב אצל היקים. זה כאילו זה משהו אחד כזה שכמו יקיר העיר ירושלים, יקיר פתח תקווה, אז אצל הקהילות היקיות המפורסמות, וזה יש חובר. לקבל תואר חובר מקהילה יקית זה תואר גדול מאוד. שיתוף ההוראה והחינוך במציאות. מעניין אתכם בכלל? עכשיו נדבר על עצמי. אלא, תציל פה את המצב. קהילה בה מורה ותלמיד חוברים יחד על מנת ללמוד ולעשות ולהבין את מידת הצדקה והתפילה תוך הבנה. באתוס היהודי מקום בכיר מאוד נשמר למורה, שהוא זה שמעביר את המטען התרבותי היהודי במשך הדורות. המורה מקנה את הערכים, המורה מקנה את ההבנה. סיפור יציאת מצרים ותיאורי האירועים של עם המתגבש הם לא רק סיפורים, אנחנו לא קוראים רק מה היה, איך זה, אלא זה ההוראה איך יוצאים מעבדות לחירות. ותנועה מרכזית זה להתגבש לקהילה. חיה, תוססת, מתפללת, גומלת חסדים, נותנת לכל אחד מחבריה מקום לתת, להיות שותף, להיות ככה ביחד. הם מוכוונים לתאר את העבר, לבאר את ההווה ולהתייחס גם לגיבורי העתיד. הזכות הגדולה להיות חבר בעם ישראל נובעת מהעובדה שיש פה קהילה שמסתמכת על חסד, תפילה והוראה שרלוונטיים לכל עידן ועידן ושייכים לנצח, וכל זה בא לידי ביטוי במשפט, בשלושת המילים המדהימות האלו, שהתורה, זו הגדרה הראשונה לעם ישראל. מה זה עם ישראל? קהל עדת ישראל. קודם כל קהילתיות, חברות, ראות. אני אוהב את ההגדרה המינימלית של קהילה. מה ההגדרה המינימלית של קהילה? המינימלית. שאם מישהו לא הגיע, שמת לב. זה ההגדרה המינימלית. בן אדם לא נמצא, ושמו לב שהוא לא נמצא. לא, בן אדם היה, בא, הלך, בתרוח, בג'י, לא, הגיע, לא הגיע, לא אכפת לה ואף אחד. איפה אתה? מישהו מרים טלפון, מתעניין, שמע, מה איתך? אתה חסר, אתה פה, אתה שם, זהו. זה הגדרה מינימלית, משם צפונה אפשר להתקדם. קהילת חסד, כל הדברים האלו. תראו מה אומר הרב זקס, זה נפלא, הוא קורא לזה החיה הקהילתית. הרוחניות היהודית היא בראש ובראשונה רוחניות קהילתית. קהל וקהילה הם מילות מפתח. הקהילה, השותפות החברתית, יסוד מוסד בהווייתנו האנושית. לא רק בימי קדם, אלא גם בימינו. כפי שנראה להלן, מחקרים מדעיים מאשרים כי לקהילה ולרקמה החברתית כוח בלתי רגיל בעיצוב חיינו. ממש כוח בלתי רגיל. אנשים מייחסים לזה המון המון חשיבות ומשמעות. אך קודם נדייק ונראה מה עושה משה בפרשה, הוא מפנה מבטם, זה בפרשה ביקל, לשני מרכזים קהילתיים גדולים ביהדות, במרחב ובזמן. המרכז הקהילתי שבזמן הוא השבת. זוהי מטרת השבת, ולכן אני אומר, מי שמדלג על זה בשבת מפסיד משהו מאוד משמעותי. המטרה בשבת זה להתכנס כקהילה. כקהילה שמתכנסת, לומדת ביחד תורה, שרה ביחד, זה נורא יפה. לשיר ביחד, ואם יש גם איזה מנגינה מיוחדת לקהילה, איזה לך דודי, יש לנו מישהו בקהילה שהוא, יש לו לך דודי קבוע. כולם יודעים שכשהוא עולה, מצפים כבר, שהוא ייתן את הלך דודי הזה. וכולם שרים ביחד, בעוצמה, בשמחה, בטוב לבב, וסביב הקריאה בתורה, והשיעורים, והלימוד, משהו כזה. פלא. אז זה בזמן. המרכז הקהילתי במרחב הוא המשכן, שהתגלגל למקדש ובהמשך לבית הכנסת. וזה מביא אותנו, אני אגיד את זה, משפט וחצי הכי כואב שבעולם. צר לי, צר שאנשים מוותרים על בית כנסת כל כך בקלות. והולכים לכל מיני מנייני פזורים כאלה וחצרות. בית כנסת זה המהות של המרכז הקהילתי. הוא מכנס אותנו. לא לוותר על זה. זה מוסד של 3,000 שנה בית כנסת, 2,000 שנה. בשני המקומות הללו ניכרת עוצמתה של הקהילה. בשבת, שמניחים בצד את העיסוקים והרצונות הפרטיים שלנו, מתקבצים יחדיו כקהילה, ובית הכנסת, ביתה של הקהילה. היהדות מחשיבה מאוד את היחיד. כל יחיד הוא אין סוף. כל אדם בעיניה הוא עולם ומלואו. כולנו נבראנו בצלם אלוהים. אך כל אחד מאיתנו שונה. ועל כן כל אחד הוא ייחודי ובלתי ניתן להחלפה. ובכל זאת, המילים לא טוב מופיעות לראשונה בתורה, בפעם הראשונה בפסוק לא טוב, היות האדם לבדו. חלק גדול מהתורה והמצוות עניינו היחד. התורה מוכירה את האינדיבידואל, אך אינה מצדדת באינדיבידואליזם. אז בתקופה כמו שלנו, שיש המון המון רעש והמון כאילו תקשורת, אבל באמת אנשים בודדים, כי הם לא שייכים לקהילה, צריך לדעת שהמעבר מעבדות לחירות הוא בחלק אחד הצירים של המעבר מעבדות לחירות, זה גם מעבר מבדידות לקהילתיות. להיות חלק מקהילה, או ליצור קהילה, או לבנות קהילה, או להיות חלק, או להצטרף אליה, או להיות חלק ממנה, וכמו שאמרנו, איך קהילה, ממה קהילה מורכבת, אז אדם הוא נמצא על הציר המרכזי של עם ישראל, והקהילה גם יש לה ייעוד, וצריך להגדיר ייעוד. עשיתי פעם איזה סדנה לרבנים, רוצים להיות רבני קהילות, אז אומר, תקשיב, אתה מקבל ארון קודש, אתה צריך לשים על ארון קודש פסוק. הפסוק זה הייעוד. זה הייעוד שלכם. מה תשים? וואו, איזה... אצלנו כתוב בקהילה, את פניך השם מבקש. זה הייעוד. אנחנו מבקשים את הקדוש ברוך הוא, מבקשים את הפנים. כל אחד, מישהו אחד אמר לי, הייתי שם והתענג על השם, ויתן לך משאלות ליבך, הקהילה זורמת, קידושים, ככה, פריטי, אוכל טוב, גם טוב, בסדר, ככה זה. כל אחד עם ה... מה היהוד? קהל הדת. קהל הדת, ישראל. גם הקהילה תמיד מתרוממת לאיזו מדרגה שהיא גבוהה ממנה, אתה לא רק עסוק בעצמך, בעצון של עצמך, אתה מנסה לתרום משהו למען עם ישראל. בין אם זה בקליטת עלייה, בין אם זה בחסד, בין אם זה בכל דבר שקהילה יכולה לתרום לטובת הכלל, הופך אותה למשהו אדיר. ועם ישראל בסוף בנוי קהילות, 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 שבסוף מתחברות ביניהם. זה ה... ככה התורה מגדירה אותנו, שנזכה בעזרת השם, לחזק את הדבר הזה, אמן ואמן. ברוכים תהיו, רבותיי.